שהכל נהיה מדברו.
אמן. יאללה רבותיי, נתחיל סייעתא דשמיא. רגע, הבאתי לכם בשם. זה משני הצדדים, אז אם יש למישהו ככה מצד אחד, זה סיידה שזה הדף של פסים. איזה הספק בעצם שני דפים. טוב, אנחנו נמצאים בפסקה בפרק סמכבית.
זה שערי ספר?
לא, בגלות בישועה. גלות בישועה זה השער הראשון. פרק סמכבית. זה ציווי. ציווי להיטהר. יאללה, מצאתם? טוב, התחלנו, יאללה. יטהרו כפרט ככלל, כיחיד כציבור. כולם חייבים לטהר עצמם להשם, במיוחד נינה שורונים. והטהרה היא במים חיים היוצאים ממעיין קודש הקודשים, המטהרים את ישראל מכל חולאה וטומאה, אשר מנפש עד בשר תכלה, מטומאת הגלות, מטומאת גושה ואווירה של ארץ העמים. מתעטרים בעדי הדעים מהר הקודש מירושלים. אי אפשר להשיג שום טהרה אמיתית, לטבול במקווה הטהרה, אלא בארץ ישראל. ולכן מי שמבקש באמת, אנחנו מבקשים ורוצים כל כך בדור הגאולה להיטהר במיוחד מחטאי העבר, מחטאי הנמורים, ומבקשים להיטהר מהרבה הרבה מעשים לא טובים שעשינו, כל הטהרה הזאת גם לפרט וגם לציבור היא יכולה לבוא אך ורק בצורה השלמה שלה. כמובן יש גם עבודה בחוץ לארץ, אבל בצורה השלמה שלה, אומר הרב חרל"פ, רק בארץ ישראל. הכל יוצא מעין קודש הקודשים. אבל צריך להתאר, מתאומת הגלות. כל המידות הטובות שאלנו לעוז ולתפארת, ועל ידן כל ההצלחה לרוממות ולשלמות, ובהם עיקר חיות האדם יסודם מן הטהרה. אתה צריך לדעת. יש לך הרבה מידות טובות שהנפש שלך חושקת להידבק בהן. ולפעמים כשיש איזה שהם מפריעים כדי להידבק במידות האלה, יש רצון אדיר, אתה רוצה להיות איש חסד, אתה רוצה לקום ולפעול, ויש אלו שאין לך סמים, אתה לא מצליח. הרצון שם, אבל אתה לא מצליח להביא את זה לכדי מעשה. לא מצליח. או שאולי הרצון שלך הוא לא מספיק חזק. מאיפה זה נובע? אומר רב חרל"פ שוב, כל המידות הטובות שלנו לעוז ולתפארת, על ידי כל הצלחות לרוממות ולשלמות, בהן עיקר חיות האדם, יסודן מן הטהרה. אם יש טהרה אמיתית, אז האדם מצליח לחשוב על הדברים הללו, לרצות בהם, במידות הטובות. אם יש טהרה אמיתית, אז האדם אוהב את מה שבאמת צריך לאהוב. הוא מתעסק באהבת השם, הוא מתעסק באהבת עם ישראל, כי הוא טהור. מישהו יש לו גם בטהרה, לצערי אני נאלץ לומר את זה, הוא הרבה פעמים מדבר בגנותם של ישראל. את זה צריך לדעת. מי שפעם דיבר פעם אחת וזה רק כדי להוציא טוב וכו', ולכן הוא בעצם עושה את הכל לשם שמיים, אז בסדר, אתה יודע, לפעמים אתה צריך לעבור כאיזשהו משהו של ביקורת, לבוא ולהגיד ככה, לבוא ולהגיד אחרת. אבל מי ששגור כבר על לשונו כל הזמן את גנותם של עם ישראל, יש לו עוקם בכל מה שקשור לטהרה. זה לא נכון לדבר בגנותם של ישראל. יש פה איזושהי בעיה מאוד 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 גדולה. בכל אופן, אז המידות הטובות של האדם, עיקרן, יסודן, זה דווקא מן הטהרה. המידות, כשמם כן הן, התגלותן לטוב, הן רק שבאות במידה וגבול, לפי ערך ההרגשה הרצינית הפנימית, ולא יתרעת ותוספת מן החוץ כלל. מה זה מידה? ולבש הכהן מידו בן. זה הבגד שלך, נכון? אתה צריך ללבוש את המידה שהיא תואמת לך. אם תלבש חולצה שהיא ענקית עליך, זה יראה כסק. אם תלבש חולצה קטנה מידה, אתה תרגיש בדוחק, נכון? ככה גם במידות. אתה צריך להתאים את המידות על פי ההתאמה הנפשית שלך, מצד המוכנות שלך והכל. אתה לא יכול להרחיב במידת הפזרנות כשאין לך. ולהפך, כשיש לך אתה לא יכול להיות קמצן. בכלל במידות אומרנו הרמב״ם, אתה צריך ללכת בדרך האמצע. זה מה שאומר פה הרמב״ם. המידות כשמן כן הן, התגלותן לטוב, הן רק שהן באות, במידה בגבול, זה מידות. לפי ערך ההרגשה הרצילית הפנימית, ולא יתרד ותוספת מן החוץ כלל. לכן בעצם כשאדם הראשון הבין שהוא חטא, אז הוא הכין בגדים. הוא הבין שהוא בגד, ולכן הוא הכין בגד, כדי להתאים לעצמו את המידה הנכונה. את המידה הנכונה שהוא לא יסתה ימינה ושמאלה. עכשיו אני צריך בעצם ללבוש איזשהו משהו עליי, שירסן אותי, שלא יגרום לי לברוח יותר מדי. דרך אגב, לא סתם, יש עיסוק מאוד 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 גדול היום בביגוד, כן? ולהתאים לעצמך את המידה. בסדר? להתאים לעצמך את המידה. איך שאתה נכנס לחנות, אתה פתאום, פעם היה לי חבר בתיכון, שהוא בא ואמר לי, תקשיב, אני המצאתי המצאה מטורפת. ושאלתי אותו, מה המצאה? הוא אומר, תקשיב, אני חסות את זה הרבה כסף. אז אמרתי לו, מה המצאה? תחשבו, זה היה לפני איזה 25 שנה, לא יודע, קצת פחות, יותר, לא יודע, אבל הוא יכול לומר לי את זה אחרי התיכון. אז ישיבה תיכונית. אז הוא אמר לי, אני המצאתי שבחדרי ההלבשה, שבאים לקנות בגד, אז תהיה איזושהי מראה מסתובבת. אמרתי לו, למה? שאדם לא יצטרך להסתובב, לראות את עצמו מכל כיוון. ואז ככה גם הוא... תגיד לי, מה אתה מפסק? עזוב אותי. מה? זה עכשיו העיסוק המרכזי, כדי שלא יראה בדיוק זה. היום אני אומר, אולי, נו. לא, באמת, לא צריך להשקיע בזה יותר מדי, אבל באמת, הסממן החיצוני, כשאתה מתעסק בביגוד, ולהתאים את זה, זה בעצם כי העולם, ודאי עם ישראל, מתפתח יותר ומשתכלל יותר ודורש מידות טובות יותר, מידות מתוקנות יותר. אז הביגוד הוא בעצם איזשהו נושא שאנחנו ככה מדברים עליו המון. טוב, זה עניין הבגדים. כדאי לא להזמין מחוץ לארץ. יש פה בארץ. טוב, אבל זה מושך. השיין הזה זה בלחיצת כפתור. אני צריך להשפיע ככה גם על הבנות שלי. אני צריך להשפיע עליהם. אבל לפעמים הרבה צריך לשים גבולות במקומות מסוימים, לפעמים לא, אז טוב, זה שיקול אחר כבר. בכל מקרה, המידות כשמן כנן, התגלותן לטוב הן רק שבאות במידה וגבול. לפי ערך הרגשה הרצינית הפנימית, בלא יתרד ותוספת מן החוץ כלל. כי כן כל יציאה שהיא התעוררות חומרית, הרי יציאה מן הטהרה, שיש איזשהו דחף חומרי, שהוא באמת נובע משיקולים חומריים כמובן, ולא כדי לשכלל את החומר. אז יש כאן איזושהי בריחה, יש פה איזושהי יציאה מן הטהרה, וזה מסוכן. ולכן, בלא טהרה הכל הושחת והתעבה. ואין פלא אם תוצאותיהן הן אך חורבן והרס, בגידה בכל קודש וגם בגידה בעצמם. כשאין בגד שתואם את האדם בצורה הנכונה, כשאין מידה שתואמת את האדם בצורה הנכונה, אז יש השחתת המידות. ואז בעצם נוצר איזשהו חורבן, נוצר איזשהו ארץ. בואו נראה איך זה קשור לעניין שלנו לארץ ישראל. אומר הרב, הגלות והגאולה גם הן במידת הטהרה הן נמדדות. כל החזקה בטהרה היא גאולה, וכל הרחקה ממנה היא גלות. כלומר, יכול להיות שאדם יהיה בחוץ לארץ והוא יחזיק במידות טובות ויהיה לו פה איזושהי בחינה של טהרה. יכול להיות שגם אדם יהיה בארץ ישראל ויחזיק במידות מקולקלות ותהיה לו בחינה של גלות. זה עדיין לא אומר שצריך להיות בחוץ לארץ יותר מארץ ישראל, ודאי שלא. שמעתי תלמיד חכם בדור שלנו, לצערי הרב, שממש התבלבל לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. הוא העביר איזשהו שיעור, ובשיעור הזה, אני מחזיק ממנו, תלמיד חכם, באמת, ממש תלמיד חכם. אבל בשיעור הזה הוא אמר, יש מישהו ששאל אותו בחוץ לארץ, האם הוא לומד תורה בארץ ישראל, האם הוא לומד תורה בארץ ישראל או בחוץ לארץ. והוא עונה לו, ברוך שם בארץ ישראל, וכו' וכו' וכו'. ובסוף, בסוף, בסוף הוא אומר לו, תקשיב, הלימוד תורה שלי פה הוא איכותי, אני מרגיש שיש לי פה סביבה טובה שאיתה אני יכול ללמוד והכל וזה, אז למה לא לארץ? זאת אומרת, שמע, התורה קודמת להכל. התורה קודמת להכל, ולכן תלמד בחוץ לארץ. זה 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 עוקם בכל מה שקשור ללימוד תורה של ארץ ישראל. הוא מצא תרומות הדשן אחד שהביא ממקום כזה או אחר. לא יודע, אני לא דעתי לא נחה בדבר הזה. אף תמיד חכם, באמת אני חכם גדול, אבל בסדר, אני חושב ש לצערי הרב בדברים הגדולים הנשגבים הללו יש גם שיבושים, טעויות, לא שיבוש באדם, אלא טעות בהבנה. וצר לי על זה מאוד, הצטערתי על זה מאוד ששמעתי את התשובה שלו, כי הוא מכתיב לציבורים שלמים איך לנהוג, ושומעים אותו הרבה. אז לא יודע, חזקה עליו שהוא פועל הרבה טוב בעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יצרף לו את זה לכל הדברים הטובים שהוא בעצם עושה, וידעו את הרב לכף זכות, כי זה התוויית דרך שהיא יוצרת כישלון אחר כך, כישלון מוחץ ואולי גם התבוללות. אתה רוצה לשאול?
זה לא סותר את מה שאומרים שאין אדם עומד על מקום של ליבו חפץ?
לא, ממש לא. מקום של ליבו חפץ זה גם לא במקום פיזי. מקום של ליבו חפץ זה בתוכן של התורה. יש אדם שצריך להקיף את כל התורה, ועומד את כל התורה כולה, אבל העמקות שלך, יש אדם שהנשמה שלו היא יותר בדרש, יש אדם יותר בפשט, יש אדם שהנשמה שלו יותר ברמז, יש אדם שהנשמה שלו יותר בסוד. אז צריך לדעת את זה, כאילו זה אדם לומד במקום של ליבו חפץ, זה החפץ הנשמתי שבו אתה רוצה יותר להעמיק. אבל חלילה מלומר שאדם של ליבו חפץ יותר בתורה הפנימית, לא ילמד גמרא עכשיו, הוא לא ילמד משניות, ודאי שלא. ודאי הלכה, כמה שזה חשוב. טוב, אז בואו נחזור אלינו. כן, הגלות והגאולה גם היא במידת הטהרה הנמדדות. כל הרחקה בטהרה היא גאולה, וכל הרחקה ממנה היא גלות. וכשמתרפים מן הטהרה ואינם חשים להתפרצות רגשי החומר הגסים שבונים את רגשי הנפש, שיש רפיון בטהרה, ואז החומר האחור מטפס על הנפש, מבקש לחלוץ אותה, מבקש להגיד לאדם שהוא כל כולו עטוף רק בחומריות, הרי זו הגלות היותר נוראה, וממילא הכל נהפך לרועץ, הגדול משתעבד לקטן ממנו, האדון לעבדו והנפש לחומר. איך יכול להיות שבן אדם עוטף את אותו נטייה לכל כך הרבה תאוות גסות וחומריות? זה נכון שיש יצר הרע, אבל באמת אנחנו מתאור של טוב. נשמה אלוקית גדולה, עדינה, תאורה, היא לא אמורה להימשך לכל הרע הזה. היא לא אמורה להימשך לזה. אסור שיקבע לנו העובדה הזאת, כן, יש לך את התאוות האלה, ואחר אתה גם שם, וזהו. לא, צריך להבין, אנחנו הרבה 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 יותר מהדברים הגסים והנתרבים הללו. אנחנו הרבה יותר מזה. המשיכה הזאת לחומר האחור הזה, היא לא לנו. היא ממש לא לנו, היא לא פנימית לנו, היא חיצונית לנו. היא ההרס הגדול של הנחש בעץ הדעת. היא ההרס של 2000 שנות גלות. לחשוב שאנחנו ככל הגויים, שאין מעצור בתאוות. איש הישר בעיניו יעשה. כל אותה לא כאילו, לא פוגע באחר, אז הכל בסדר. מתחת לראות מה שאתה רוצה, לאכול מה שאתה רוצה. אין כשרות באכילה ואין כשרות במראית העיניים. זה החושך של 2000 שנות גלות, ככל העמים. ובייחוד ישראל העמים, ראיתי עבדים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ, כך נאמר בקהלת, והכל לרגלי חסרון זקוקי הטהרה, זקוקי בקוף, כן, להזדקק, שמבלעדה כל מה שמשתמשים ביותר בצורה של מידה טובה משתקעים ביותר בחומר, וכל זה הזועה, ואין חשבון להבלטת הרשעה, חירותה והשפלתה. צריך לדעת שארץ ישראל היא דורשת מאיתנו את הטהרה. כותב הרד"ק שלא סתם, לא סתם, אם תתבוננו בגבולות של ארץ ישראל, אז תראו שהיא ממש מתוחמת בימים ונערות. כן, אם נסתכל להגיד, הגבול הדרומי זה כמובן נער מצרים, הגבול הצפוני זה נער פרת, הירדן במזרח ובמערב זה כמובן הים. שואל הרד"ק, למה זה כך? למה אנחנו מתוחמים במים? אומר הרד"ק, זה פשוט. כדי שכל מי שמגיע מחוץ לארץ יהיה חייב לעבור דרך מקווה. יהיה חייב להיטהר. אתה לא יכול להיכנס לארץ התאורה הזאת בלי להיטהר. אתה לא יכול. זה סותר לגמרי את המהות של הארץ, אומר הרד"ק. זה מה שאומר פה הרב חרל"פ. כשאתה מחובר לארץ ישראל אתה מבין גם איזה גדול אתה, ולכן המידות שלך לא יכולות להימשך לרע באמת בשורש, אם רק תעצור רגע ותתבונן בזה, כי אתה באטמוספירה כזאת, במציאות כזאת, בארץ כזאת שדורשת ממך את הטהרה. לפני השם תתאר, ארץ ילפוז זה לפני השם בארץ ישראל. כשאתה לפני השם אתה חייב להתאר, כשאתה בארץ ישראל אתה חייב להתאר, כך אומר הרד"ק. לכן דרך אגב הזכרנו, אני חושב באחד השיעורים, המבול לא היה בארץ ישראל. כי מה זה המבול? המבול זה מקווה של החולשה העולמית, של כל האסונות ושל כל התאוות החומריות הגסות שהיו באומות העולם, וצריך עכשיו לטהר ממש את כל העולם. אז הוא אומר בעל התניא, זה מקווה עולמי המבול, אבל לא צריך לטהר את ארץ ישראל, כי היא מקווה בפני עצמה. אז לכן כאילו לכן היה מבול בארץ ישראל. אם תתבוננו בזה בעומק, אז אתם תראו שהמקווה עצמו גם כן הוא מאוד 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 קשור לארץ ישראל. למה הוא קשור לארץ ישראל? אז המקווה, אנחנו יודעים שהתפקיד שלו זה לטהר, ובאמת הוא 40 שיער, שזה בעצם 960 לוגים, נכון? 960 לוגים זה 40 שיער. המוטיב הזה של ה-40 הוא חוזר על עצמו הרבה בהקשרים של טהרה. למשל, 40 יום קודם יצירת הוולד, נכון? אז אומרים בת פלוני לפלוני, כלומר הקדוש ברוך הוא בעצם מסתכל על שיא הטהרה בשידוך, והוא משדך את האדם בעצם לבחירת ליבו. נכון? עכשיו, מה זה 40 יום קודם יצירת הוולד? זה 40 יום, אז בכל יום יש בעצם 24 שעות, נכון? זאת אומרת שבעצם 960 שעות, זה בעצם המספר של המקווה, נכון? 960 לוגים, 960 שעות, 24 כפול 40, זה בעצם נדרשת כאן טהרה נשמתית מאוד מאוד גדולה כדי לשדך את בת פלוני לפלוני. יש כאן איזשהו, צריך פה ממש דיוק מאוד 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 גדול בטהרה, בלי שום סיג, בלי שום איזשהו פגם שיכנס, כי השידוך הזה חייב להיות מוצלח. לכן צריך פה דקדוק מאוד גדול, לא קל לשדך, אז בגלל זה כאילו כתוב שזה יותר קשה מקריאת ים סוף. זה באמת יותר קשה מקריאת ים סוף. תחשבו על זה, זה כאילו למצוא מישהי שהיא הכי מתאימה לך מכל העולם. וזה בדיוק. עכשיו, היא צריכה להתאים לך בצורה כזאת, היא לא רק של עכשיו, אלא לכל החיים. זה בכלל לא קל, כי גם אנשים ככה הם משתנים והכל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך ממש לשבת בבית המדרש שלו, כאילו, שנייה, אבל לשבת ולחשוב על השידוך הזה. אז זה 40 יום קודם מיצירת הוולד, אומרים בת פלוני לפלוני. לכן, כן.
לא תלוי באדם?
מה?
לא תלוי באדם?
מה, הבחירה של בת הזוג? זה ודאי תלוי בו. אני אומר, הקדוש ברוך הוא שידך לאדם. אם האדם מעשיו מקולקלים, הוא יכול לשבש את השידוך. בהחלט. הוא יכול לשבש את השידוך. זה לא השיעור עכשיו, אבל בגדול, 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 אין ספק. אתה יועדת לשמור שבת. אם אתה מחליט שאתה בבחירה חופשית לא שומר שבת, זה שלך. זה שלך. אותו דבר בדיוק. אתה יועדת למישהי פלונית. אם אתה מחליט שאתה לא הולך בדרך שהקדוש ברוך הוא יעד לך, זאת אומרת, אתה בוחר את בחירת לבך על פי, לא יודע, נראות חיצונית במקום כזה או אחר שלא משקף את תורת ישראל, אז ברור שיכול להיות שלא התחתנת עם בחירת לבך. זה פשוט.
אדם יכול לפספס?
בטח. ברור. זה מפורש. אני ראיתי איזה מקור מפורש.
אני יודע מה שהמחרים החיצוני זה מכתב מהארץ של הנחש,
שמה?
מחיית אדם ראשון מהרס של הנחש. כן. זה לא שכאילו דבר הסיני זה...
אז נתארנו, אבל אחר כך זה חזר בחטא העגל.
לא, זה לא
חיצוני. זה... צריך להבין את זה, אבל זה כן קשור. חטא העגל הוכיח שעדיין לא מספיק נתארנו לגמרי בחטא של הנחש. נגענו בזה קצת בשיעור של... עכשיו שנגענו בשיעור, היה שני שיעורים על השובבים, אז נגענו בהקשרים של הנחש שם בהתחלה, איך זה משפיע בעצם על עם ישראל כל הזמן. טוב, בכל אופן, אז באמת אנחנו יודעים גם שהרבה פעמים אנחנו רוצים לשנות משהו במציאות, אומרים לך, תקשיב, אתה רוצה להשתנות, אז תקפיד על משהו 40 יום, נכון? תקפיד על משהו ככה לך 40 יום שאתה נשמר בתארה, סוב, 40 כפול 24 שעות, זה ה-960 האלה, זה העמידות של המקווה, זה התארה הגדולה הזאת, כי 40 יום כפול 24 שעות. לכן גם הרבה פעמים כשתינוק נולד, אז יש הרבה מנהגים בהקשרים של ההוצאה של התינוק מהבית. אבל יש הרבה עדות שנוהגות, נכון? אחד עדות המזרח, נכון? אשתי אשכנזיה. אז אני אמרתי לה, את יודעת, אצלנו כאילו לא מוצאים אותו הרבה יום בבית. אז היא אמרה לי, תשאר אתה איתו 40 יום בבית. ואני, זה, מצחוק. באמת יצא, והכל בסדר, לא חשב. אבל יש הרבה עדות ומנהגים, וכולם טובים ותיאורים, שבאמת צריך לשמור רגע על הילד עכשיו בתארה, שהוא לא... בוא, תשמור אותו עכשיו בשקט רגע, הוא עכשיו נמנה 40 יום כפול 24 שעות, תכניס אותו לתוך המקווה. אז זה בעצם העניין הזה, זה חוזר על עצמו הרבה בכל הקשרי התארה, בכל אורך התורה כולה. זה לא השיעור עכשיו, אבל ניתן עוד שתי דוגמאות חשובות, אחת שקשורה גם לארץ ישראל בפועל. אבל אם למשל נראה מתי קיבלנו את התורה? קיבלנו את התורה מעמד הר סיני, נכון? ותתבוננו טוב טוב, אז תראו ש-40 יום ו-40 לילה משה רבנו עולה לקבל את התורה, נכון? זה בעצם שוק, כפול 24 שעות, נכנס למקווה העולמי הזה שנקרא התורה, והיא מתארת את הכל. לכן זה בא לידי ביטוי במספר הזה. אם ניפגש עם תארה, אז צריך באמת מקווה עולמי. והדבר הזה הוא בא לידי ביטוי גם כן בארץ ישראל. ארץ ישראל היא המקווה של העולם. לכן, כשהמרגלים התבקשו לרגל את הארץ, אז הם הלכו בעצם 40 יום. נכון? הרגלים שהגזרה הייתה 40 שנה, כי הבן שהם חטאו במשך 40 יום, שדיברו שרה על ארץ ישראל, דיברו לא טוב, אז הפחידו את העם וכו', יום לשנה, יום לשנה. אז הם הלכו 40 יום, בעצם אז בכל יום הם הלכו כמה שעות, ביקשו מהם לבוא ולדבר טוב על הארץ, לבוא ולהגיד כמה הארץ היא טובה. כן, אז הייתם צריכים רק לבוא ולעודד את רוח העם. תיארתם גם תיאורים מדויקים על הפירות שנמצאים בארץ ישראל וכו'. כן, זה מחיקה לנו פה, אבל בסוף זה הפחיד את העם. לא ניכנס כרגע לחטא המרגלים, אבל שוב, העניין הזה שצריך ללכת 40 יום ו-40 לילה בארץ ישראל כדי ממש לקנות בה את החזקה הזאת על הארץ, זה לא טכנית. עכשיו אני הולך לבדוק את הארץ, אני הולך לפה ולפה ולפה, זה הזמן הזה, 40 יום ו-40 לילה, קום והתהלך בארץ ואורכה, ואז אתה בעצם רוכש את הקניין ככה בארץ ישראל. אז זה מאוד 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 קשור למה שהרב חרל"פ רוצה כאן לומר, שהטהרה האמיתית של האדם במידות שלו, במעשים שלו, בלימוד התורה שלו, כמו שדיברנו על אוויר עד ארץ ישראל, מחכים, היא חייבת להיות קשורה בעוצמה אדירה לארץ ישראל. ארץ ישראל היא ההכשר להגיע לטהרה. בסדר? גדולה אמנם הפלאתם של ישראל, שעם כל ההשקעה ששקעו אותם המצרים במצרים, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה קשה, אשר עבדו את ישראל בפרך, כן, קוראים פרשת שבוע שלנו. בכל זאת, עם ישראל, כמה שהם ניסו ככה לגרום לנו חיצונית לחשוב שאנחנו לא טהורים, עם ישראל לא זלזלו בערכם הפנימי, יחד גזעם וטהרת מחצבתם, ולא איבדו את שיווי המשקל שלהם, ולכן לא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם, ולא השפלו עד לירידת המוסר. אחת הייתה, ופרסמה הכתוב, ולא היה בהם לשון הרע, והיו להם מגילות מורשות אבות, מורשת אבות, שבהן היו משתעשעים בשבת. כתוב, אני לא זוכר, אבל אני אמצא את החתם סופר הזה, יש, לא, הכתב סופר, הבן של החתם סופר, שהוא אומר, הוא מוכיח מהפסוקים שעם ישראל כאילו התנה תנאי ואמר, אנחנו לא יוצאים ממצרים אלא אם כן ודע עלינו שאנחנו מגיעים לארץ ישראל. הוא בא לומר להצביע בעצם על הטהרה הזאת, אנחנו שם בשביל להגיע לארץ ישראל. כן? ככה אומר גם המגלה עמוקות ביחס ליעקב, כל מה שקרה ליעקב קרה לישראל. אז המגלה עמוקות כותב, שיעקב אבינו, כשהוא אומר ל... אני זוכר, אמרתי לכם את זה. כשהוא אומר ללבן, הווה את אשתי, אמרתי לכם את זה? הוא אומר ללבן, הווה את אשתי. הוא רוצה להתחתן עם רחל. אני לא יודע, הווה את אשתי. היא עוד לא התחתנה איתך. למה אתה קורא לה אשתי? גלי עמוקות אומר, הוא לא התכוון לרחל. הוא אומר, אני רוצה להתחתן כבר, כי אמא רבקה אמרה לי לחזור לארץ הקדושה. ולכן אני, אבל היא אמרה לי להתחתן. אז אשתי זאת באמת ארץ הקדושה. כלומר ארץ ישראל. אני מחובר אליה, ככה אומר גלי עמוקות. אני מחובר אליה כל כך, ולכן תביא את אשתי, תביא את אשתי. לכן באמת אשתי בגמטריה זה ארץ הקדושה, 711 שניהם ביחד. כך אומר המגלה עמוקות. אז זה כאילו, הוא כל כולו כוסף לארץ ישראל.
ארץ
הקדושה חיצוני. מעולם לא איבדנו את שורשנו הפנימי הנשמתי. כן, מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו במצרים, זה כאילו, זה כמו שאברהם אבינו עבד עבודה זרה. עד גיל 3 אברהם אבינו עבד עבודה זרה.
זה לא ממצא שערי
תומן. גם, אבל עדיין זה לא ענון 50 של שערי תומן. אתה מבין? זאת אומרת, כן, היינו שקועים במקום הכי תמה בעולם. מקום הכי תמה בעולם. אני חושב, דרך אגב, שאומנם מצרים זה המקום הכי תמה בעולם, אבל תרבות המערב של היום היא בעצם מתחקה למצרים. להכניס את הכי תומה בעולם כדי שאנחנו נתקן כבר את חטאי מצרים, וכימי יצטן מלא מצרים הרי נפלאות. אנחנו ממש מתמודדים עם אותה תומה וחולאה של מצרים. אותה זרמה בדיוק. טוב, נחזור אלינו. אז אמרנו כך. ואולי מגיעות מורשה, כן. עם ישראל היה משתעשע בשבת, כן? לומד תורה, ממש בשבת. כן, זה מה ש... שבת קודש, כתוב שהיא הצילה את אדם הראשון. נכון? אדם הראשון חטא, ואז נכנסה שבת. אז הקדוש ברוך הוא רצה להרוג את אדם הראשון, כי הוא אמר שמי שיאכל מעץ הדעת, זה ימות. אז באה השבת ואמרה, מה, ככה? מה, בשבת? לא מתאים. שבת. אז יצא שבת, ואז כבר השבת לחשה לאדם הראשון, תעשה תשובה. אי בסדר. שבת, משום תשובה. תשוב. אז אדם הראשון עשה תשובה, הגיע מוצאי שבת, והקדוש ברוך הוא לא הרג אותו. אז מה התחיל אדם הראשון לומר? מזמור שיר ליום השבת. התחיל להגיד, מזמור שיר ליום השבת, לשיר ככה לשבת קודש. אמר לו שבת, מה אתה עושה? מה פתאום לי? אתה שר לי? מי הציל אותך? אני? הקדוש ברוך הוא הציל אותך. אל תתבלבל. זה הכל ממנו יתברך. הכל היה מכוון ממנו, שתכיר את שבת. ולכן, מה ההמשך? טוב להודות להשם. מזמור שיר ליום השבת. היא אמרה לו, תגיד עכשיו טוב להודות להשם. בוא נגיד ביחד, טוב להודות להשם. טוב. אבל זה אולי בסדרת השיעורים על שבת. מה? טוב. בעזרת השם יתברך. שבת יש איזה אין סוף. שבת, אין סוף דברים על שבת קודש. אתם תצטרכו להעביר לי שיעורים לשבת, אני אשמח לשמוע מכם. טוב, בכל אופן, טוב, בואו נתקדם. היום אנחנו סחור, אבל זה חשוב. בכל אופן, כן, אשר מאז העלה משה באדם את היום הזה למנוחה, את שבת קודש, כי תשוב, ואז תאו לקדושה ולמנוחה, ליום השמירה על הרוח הפנימית, אבל יוליך אותה גוף שולל למסעות שער ומדוחים. מזל שיש שבת קודש. איזה סייעת הדשמיה גדולה. אני פעם היה לי, זה משהו שביקשתי מהרב פנדל. אז זה היה ביום חמישי. נדומה, אני חמישי או שישי בבוקר. שלחתי לו איזושהי הודעה, הרב, אני מבקש משהו מסוים, וכו' וכו' וכו'. טוב, במוצאי שבת כתבתי לו, הרב מכילה, עברה שבת. השבת ישרה לי את הדעת. אני מצטער, חשבתי לא נכון. מכילה, אני לא צריך. ממש, אז הוא בסדר, נראה לי שהוא, הוא לא הגיב, נראה לי שהוא הבין שהבנתי. טוב, בכל אופן, וזה אשר הביא להם, כשנלכו ישראל מן העבודה, אלו שבתם אל השם, וידעו והרגישו כי הדבר היותר רע להם הוא ההתרוקנות מרגשי הקודש, לכן הם נלכו מן העבודה והשקעה בשקלות החומר, ומיד ששמעו כי פקד השם את עמו, אז התמלאו בעוז מבטחה ויקדו והשתחוו, החזירו תכף את השלטון לרוח, ומפני זה נגלו גאולת הגוף והנפש גם יחד. כן, עם ישראל שמר שבת במצרים, נכון? קראו את המדרש על משה רבנו, שבעצם פרעה, הוא ניגש לפרעה ואמר לו, תשמע, אתה גומר עליהם, לא יצליחו לעבוד לך פה. זה לא ילך. תן להם יום אחד בשבוע מנוחה. פרעה חשב שזה מעולה. אז כמובן משה רבנו ביקש את שבת. ובא בשעה שהתקדש ליל החג, ליל השימורים, כן, של פסח, והשם יקע כל בכור בארץ מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. שמרו ישראל לציווי שלא יצאו מפתח ביתם עד בוקר, שבכלל זהו גם שלא ייתנו לחומר כל טעם מצחון. לא יוצאים, רגע, אנחנו עכשיו שוחטים את השה, שוחטים את החומריות המצרית, עובדים על המידות הטובות שלנו, ולכן אסור רגע לצאת. ואל יסמכו הגיל כעמים. כן, אנחנו רגע, שנייה, עוד נתכנס רגע בתוך הבית, יהיה זמן שבו אנחנו נוכל לצאת ולהתמודד גם עם החומר. ישמרו על הטהרה בכל מלוא עוזה, שרק ממנה הגאולה. והכינו עצמם להופעת רוח ממרום, וידעו כי השם, כי הם צבאות השם. ושומרים רק מה שפי השם מדבר עליהם. אז צריך לדעת, באמת, ככל שאנחנו יותר מעמיקים את ההאחזות שלנו, את היציקה שלנו, בתוך ארץ ישראל, צריך לדעת שיש מקום יותר נכון לעבוד על הטהרה. זה חשוב מאוד. אנחנו יכולים גם לראות היום, לא כל צריך עשו, אני אפתח בסוגריים גדולות מאוד שעשו להיות משוגעים בדבר הזה, ועכשיו אני אגיד מה שאני רוצה לומר, כדי שלא נשכח להגיד מה שאמרתי עכשיו, שיש הרבה אנשים שהם בעצם, ודאי בקרב אנשים, בישראל זה משהו שנשמר, מקווה טהרה זה דבר שנשמר, הרבה נשים לא דתיות שומרות על הקשרי הטהרה בעניין של המקווה, הן מבקשות איזשהו חוש פנימי טבעי כזה שנוטה לשם, גם אתם יודעים מה, אפילו אם הרבה פעמים לא הולכה למקווה במהלך חייה, אז לפני החתונה היא הולכת, יש איזשהו טקס כזה שנעשה במקווה, יש כאן איזושהי טהרה כזאת, יש תשובות של הרב פיינשטיין שזכר צדיק לברכה, שהוא צדיק, הוא כל כך אהב את ישראל, שהוא יודע לכאן זכות את כל הנשים. אז הוא אומר, תראו, בטוח הן טובלות, כי הן מלוחות לים. וכשהן נכנסות בעצם, אז יש אין חציצה בין הגוף לבין הבגד, כי הבגד הוא רחב. אז נכון שבהתחלה קצת נצמד, אבל תמיד המים, אפשר לסמוך על זה. לא באמת רק תסמוך על זה ודאי לך תחילה. אבל הוא ככה רצה לדון לכף זכות את כל עם ישראל, ואמר, הן טובלות, הן טובלות, הן מלוחות לים. זה הרב פיינשטיין, זה צדיק גדול. בכל אופן, לענייננו, אנחנו שוב מבינים שככל שעובר הזמן יותר, אנחנו נראה יותר בארץ ישראל, את עם ישראל מבקש טהרה, לא רק בקרב הציבור של האנשים, זה ודאי יותר נפוץ, אלא גם בציבור הגברים. היום כבר כמעט ואין יישוב, קיבוץ, מושב, שמתחילים להקים את המקום שלהם בלי שיש בתוכנית האדריכלית מקווה טהרה, לא רק לנשים, גם לגברים. זה כבר ממש 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 תפס תאוצה גדולה.
בישיבה
הרב. גם בישיבה רוצים לעשות
מזה. צהל יותר חשוב הרב. צהל יותר חשוב.
גם בצבא, נכון. יש גם מקומות כאלה. יש נגיד ישיבות, ישיבת ההסדר באשדוד. יש שם כבר מקווה. כשהיא נבנתה מלכתחילה, אני מתה עם מקווה.
רמת השרון.
כן, יש שם. רמת השרון זה שיטה. אבל... לרב רובן, אבל טוב, לא יודע, לא יודע מתי זה התחיל. אבל בכל אופן, זה נדרש היום יותר בציבור. רק פה אני אשים סוגריים מאוד מאוד גדולות. צריך לדעת שבמיוחד זוגות נשואים שמקפידים הרבה על טבילה במקווה, הגברים, שום טבילה במקווה לא באה לפני אשתך והילדים. לפעמים אנשים הם כאילו משתגעים כבר. יותר מדי לקחו משהו לכיוון רחוק, ואז הם, לא, אני חייב לטבול ולכן אני יכול לאחר הביתה, ואשתך עם הילדים עכשיו תצטרך להתעכב עם ההכנה של האוכל והכל. אתה מוצא זמן, אתה מוצא זמן. אתה לא מוצא זמן, אין לך שום חובה. הכל בסדר. לא, אין שום חובה. עובד פנימיות זה משהו אחר, אבל סתם ככה בכללי, גם זה רק בתבילת עזרה, זה הקריטי. ודאי שגם דבר נחוץ וטוב לטבול כל הזמן וכל יום, מי שיכול, מצוין, אבל לא להשתגע. בסדר, לא להשתגע. הרב יצחק, להבדיל, בסדר, להבדיל, הרב יצחק יוסף אמר על הרב עובדיה שהוא לא טובל כל יום. הוא היה תובל רק בחגים, אני חושב. כלומר, זה ביטול תורה. אז אני לא חושב שהוא התכוון לומר שהמיק בעצמו ביטול תורה, אלא במדרגה של רב עובדיה, זה כמו, כן, זה לא התחתן, כן, מי לא התחתן באומרה, אני רואה איזה מורה, הולך לי. בן עזאי. זה לא התחתן. זה איך מדרגות נעלות בישראל, ברור שיש עניין טוב ולטבול. אבל עדיין, מתוך זה נקבל את הפרופורציה הנכונה, לא להשתגע כשמקיימים תורה במצוות. לא להשתגע. זה תמיד גם לקבוצות של הברכים. תיזהרו מחיקויים. תיזהרו מלחכות רבנים אחרים, או חברים אחרים, שאתם שומעים עליהם, שהם גם עושים ככה על חשבון הבית והמשפחה. זה א' ב'. זה התארה האמיתית, המשפחה. טוב, יש לנו כמה דקות. עכשיו בואו ניכנס קצת לארץ ישראל יותר פנימה. ואומנם הגלות החשיכה הזאת לתוקפה ואריכותה והתפזרותנו בכל ארבע כלפות הארץ תחת ממשלות עריצים הם אשר דיכאו לארץ חיים והוציאו את לשד חיינו ונגעה בנו היד הארורה של ההתבוללות. מה זה שיא התומה? התבוללות. תראו מה עושה חוץ לארץ. מי יגיד לי היום שזה יכול לחיות בחוץ לארץ? יש מקומות כבר של 90% התבוללות. אתה לא רואה את הנולד? אתה בסדר, צדיק, הכל בסדר אצלך. יש לך ערובה לבן שלך? מי יוכל לומר היום, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ואלינו לא ראו? לא פגענו בילד שלנו. ובאהבה ענקית, ענקית לכל יושבי היהודים שנמצאים בחוץ לארץ, אנחנו מתחננים לבואה, משתוקקים לזה. כל יהודי שיעלה ארצה יתקבל פה בחיבוק ענק, זה לא עכשיו נגיעה אישית. אז על התפיסה הזאת של לגור בחוץ לארץ, כי זה יותר טוב. שום פנים באופן לא, זה שיא התומה, עצם המקום הוא שיא התומה, ואתה רואה למה הוא מביא. בדור הגאולה, אתם רואים את זה. בדור הגאולה, שיא התומה, ככל שיותר מתבלט ההבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, יש יותר מתבוללות בחוץ לארץ. וזה חייב, זה בעצם איזושהי מראה, שקף אלוקי גדול, לראות איפה נתהרים ואיפה נתמעים. זה בכאב לב אדיר אני אומר את זה. אני שמעתי על מקומות גם בארצות הברית, גם בארצות הברית, קהילות אדירות של, אני מדבר איתכם על 60-70 אלף איש, שיש שם 80-90% התבוללות. בארצות הברית, שזה כאילו מקום שיותר מוחזק, אם יש לך איזושהי קהילה כזאת וזה, מקומות אדירים של איך אפשר להישאר. אבל נדון לכפסות, זה קשה, אתם יודעים, צריך לדעת שלא לכולם יש כסף. ישמע כאילו מי שמגיע לחוץ לארץ יש הרבה תורמים, אז זה לא לכולם. בסדר, יש אנשים שמוכרים את הבית שלהם ב-X כסף, והם יכולים עכשיו לגור בארץ ועדיין לקחת משכנתא רצינית. זה לא קל, דון אותם לכף זכות. בסדר, אבל זה דורש, זה חייבים להגיע לזה. אז תראו מה עשתה הגלות, עם ההתבוללות המזיגית בעמים, עם ההתבוללות הקופית ברוח ובמעשה, כן, משום קוף, שמחכה אחרים. גם התבוללות באמת בפועל, וגם התבוללות של חיקוי, חיקוי כל כך גדול של תרבות העמים. זה, 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 זה כאב לב אדיר, אתם יודעים, עזרא כשהוא הגיע לפה, שתכו עזרא פרק ת', פרקים ת' י' שם, הוא מתאר שם, הוא אומר, אני עמדתי את כולם בגשם בחוץ, ועברתי רשימה שמית אחד לאחד, לראות מי התבולל, תעיפו אותו לכל הרוחות, אני לא רוצה אותו פה, אני לא רוצה אותו כאן. אין מקום ליהודים עם גויים פה בארץ ישראל ביחד, עזוב אותי, אתה התבוללת, אז אם האמא היא יהודיה נשאר, אם האמא היא גויה, להתראות האמא ולהתראות הילד גם. ירצה, יתגייר, יוכל להתגייר בשמחה, לא להתראות, אני לא מוכן, אני לא המנהיג שלכם, אני לא אתכם, אנחנו לא, וכולם מחכים בגשם, נרטבים שם ממש. כי זה א' ב', אתה הרע. בסוף, בסוף, בסוף צריך לשכנע אותו, תשמע, אנחנו נעשה, נעבור רשימות, בית, בית, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, נעבור בית, בית, ונתאר, ואז כתוב את המשפחות שם שנתהרו, זה פרק שלם שעוסק רק במשפחות שנתהרו, ואת מי לקחו, אפילו מבני כהנים, כהנים שהיו שם התבוללות. עזרה היה חשוב לו כל כך, כן, שתהיה את התארה הזאת, במיוחד בכניסה לארץ ישראל, זה השורש עכשיו. אז אומר הפרלף, יש התבוללות שהיא התבוללות טכנית, שנתמעים באומות העולם, ויש התבוללות שהיא התבוללות קופית, משום קוף, שלחכות את אומות העולם. וכל זה קרה כי עם ישראל היה בחוץ לארץ. תבינו כמה אנחנו צריכים עכשיו לחפר על הדבר הזה, בגלל שהיינו בחוץ לארץ. עד כי גם אתה, אחרי שתהילה לא התברך, איננו עומדים על מפתן הגאולה, הנה זה עומד אחר כותלנו. אנחנו חשים עדיין בהתבוללות הקופית הזאת, בחיקוי של אומות העולם.